אנחנו היום נלמד בנושא ביזנס, בנושא קניינים. מה שייך נושא קניינים בשיעור תורה? אז קודם כל אנחנו נקדים שיש את כמה וכמה מקומות שהקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא מתבטא במושג של קניינים. איפה אנחנו מוצאים ניסוח, ביטוי של קניין בקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא? מוצאים את זה כמה פעמים. מוצאים את זה מקום אחד שהגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, יש ביטוי ידוע שאומר אני נבראתי לשמש את קוני. הכוונה היא קוני זה הקדוש ברוך הוא. לא אומרים שם את הלשון אני נבראתי לשמש את בוראי, אלא אומרים את הלשון אני נבראתי לשמש את קוני. מה הדגש במילה קוני? למה קוראים לקדוש ברוך הוא קוני? הוא קונה אותנו. זאת אומרת, יש כאן עסק של ביזנס, של קנייה ומחירה. מה הכוונה? אבל זה בכל אופן ביטוי אחד שאנחנו מכירים שמתייחסים לזה במושג של קניין. אפשר להביא אולי עוד דוגמה. כשעם ישראל יצא ממצרים, אנחנו רואים את זה בשירת הים, עם זו קנית. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא קנה אותנו. וגם לעתיד לבוא, כשמדובר במצב שמשיח יבוא, הנביא ישעיהו הרי מתאר מה יהיה האופן של הגאולה. אז הנביא ישעיהו אומר ככה, ביום ההוא יוסיף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו. הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה יקנה את עם ישראל. רואים שיש כאן איזה יחס של קניין בין יהודי לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו ננסה להבין מה פירוש קניין, איפה בדיוק מתרחש פה הקניין, מה קונים ואיך קונים, וכדי להבין את זה אנחנו ניקח כמה הלכות באמת מדיני מחירה וקנייה, הלכות באמת של ביזנס, ונראה איך אפשר את ההלכות הללו להבין, לתרגם אותם גם במובן של עבודת השם הרוחנית של כל אחד ואחד. יש ברמב"ם הלכות שנקראים הלכות מחירה. הלכות מחירה ברמב"ם מביא הרבה פרטים שקשורים לנושא המחירה. אנחנו נלמד מתוך הלכות מחירה ברמב"ם מספר הלכות מתוך מכלול וריבוי ההלכות שיש בנושא של קנייה ומחירה, ואנחנו נראה איך את ההלכות הללו אפשר להבין בעבודה רוחנית. אז קודם כל בואו נקרא את מה שהרמב"ם כותב לגבי ביזנס פשוט. אז הרמב"ם כותב כך בפרק ה-22 של הלכות מחירה, פרק חב"ט, מיד בהתחלה נותן הרמב"ם כלל: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. כשאתה רוצה לעשות קניין, כשאתה עושה קניין, אז אתה הקנית את החפץ לאותו אחד שקנה את החפץ, ועכשיו החפץ שלו. כשעשו קניין, החפץ שייך לאדם שעשה את הקניין. אני רוצה להקנות למישהו דבר שעוד לא קיים, לא בא לעולם. מיד נראה דוגמה. אבל הרמב״ם אומר קודם כל את הכלל: אדם לא יכול להקנות לחברו דבר שלא בא לעולם. וזה לא משנה באיזה רמה של קניין הוא רוצה להגיע. הרמב״ם אומר בין במחר, בין במתנה, גם אם אתה רוצה לתת לו מתנה, גם אם אתה רוצה למכור לו בתשלום, זה לא משנה. אם זה דבר שלא בא לעולם, אתה לא יכול למכור אותו. לדוגמה, כיצד, מביא הרמב״ם, אדם יבוא לחבר שלו ויגיד לו אני מוכר לך את היבול של השדה שלי, בעזרת השם השדה שלי תוציא יבול מבורך, ובוא נעשה עכשיו הסכם ואני אקנה לך את כל הפירות שעתידים לצמוח. או על עץ ספציפי, אתה רואה את העץ הזה, מה שיצמח בעתיד בעץ הזה אני מקנה לך. או יש לו בהמה, והבהמה שלו הפרה עוד לא ילדה, אבל הוא אומר כבר, מה שהבהמה שלי תלד אני נותן מתנה או מוכר לפלוני. אומר הרמב״ם שההלכה במקרה כזה לא קנה כלום, למרות שעשית את ההסכם ועשית קניין, שום דבר לא קרה, שום כלום לא קרה. עד כדי כך שאחרי שהפירות הללו יצמחו, אחרי שהבהמה הזאת תמליט, הוא לא חייב לו שום דבר, כאילו לא היה הסכם בכלל, מכיוון שההסכם היה מראש, כשהדבר לא היה בעולם. כמו שהרמב"ם אומר במפורש בהלכה הבאה, הלכה ב' באותו פרק, המוכר פירות דקל לחברו, יש לו עץ דקל והפירות עדיין לא צמחו, אז הוא מחליט עכשיו למכור לחבר שלו את הפירות הללו, את הפירות של העץ דקל שעתידים לצמוח. אומרת ההלכה, יכול לחזור בו, יכול הנותן או המוכר להתחרט אף לאחר שבאו הפירות לעולם. זאת אומרת, הוא לא רק שהוא יכול להתחרט עכשיו שבעצם עוד לא נתתי לו כלום, הפירות כבר הגיעו לעולם ואני כבר יודע בדיוק על מה דיברנו, הנה זה התמרים שצמחו בדקל, על זה דיברנו, אבל כשסיכמנו הם עוד לא נבראו, הם עוד לא צמחו, אז בעצם לא קרה בינינו שום דבר. אוקיי, זה הלכה פשוטה, ברורה, מובנת. מה אבל יקרה אם אדם בכל זאת רוצה למכור לחבר שלו את הפירות, את התמרים העתידיים לבוא, והם עוד לא צמחו, והוא כן רוצה למכור לו בקניין או במחירה שהיא תועיל? האם יש בכל אופן פתרון הלכתי או אין שום פתרון? על מה? הרי צריך הרי הכלל אמרנו שהדבר המצוין צריך שיבוא לעולם. כשעושים קניין צריך שהקניין יהיה לו אחיזה במציאות על משהו. על מה יש כאן אחיזה במציאות? אז יש פתרון. בפרק הבא, פרק חב ג' בהלכות מחירה, מיד בהתחלה נותן הרמב"ם פתרון. מה הפתרון? מקנה אדם הגוף לפירותיו. אדם בא לחבר שלו ואומר לו, אתה רואה את העץ דקל? אני מקנה לך את העץ, אני עושה קניין ומוכר לך את העץ. אבל הרי זה פשוט שאת העץ הוא יכול למכור לו, כי העץ קיים פה. אבל הוא אומר לו, אני מוכר לך את העץ רק בשביל הפירות שיצמחו ממנו שהם יהיו שלך. זאת אומרת, לא העץ יהיה שלך, העץ יישאר שלי, אבל אני עכשיו רוצה קניין על העץ שכן קיים פה, אבל לא קניין מוחלט שהעץ כולו יישאר גם שלך לנצח, אלא רק למטרה מסוימת, הפירות שיצמחו על העץ הזה יהיו שלך כתוצאה מהקניין שעשינו בעץ.
לכמה זמן?
מה זה לכמה זמן? כמה שהוא מוכר לו, מקנה לו הפירות של... הפירות של העונה הזו, הפירות של חמש עונות, מה שהוא מסכם איתו, מה שהוא קובע. נראה את הלשון ברמב"ם מפנית. מקנה אדם הגוף לפירותיו. אדם יכול להקנות את הגוף, את גוף הפירות, והמטרה שהוא מקנה את הגוף זה לפירותיו, בשביל הפירות שיצמחו. בין במחר, בין במתנה, גם אם הוא מכר לו, גם אם הוא נתן לו מתנה. ואין זה מקנה דבר שלא בא לעולם. זה לא נקרא שאני מקנה לו פירות שעוד לא צמחו. הרי מה ההבדל בין האפשרות הזו לאפשרות שדיברנו קודם? אומר רמב"ם, זה לא אותו דבר. מדוע? אומר רמב"ם ככה, שהרי הגוף מצוי, העץ הרי קיים, ועל העץ שאנחנו מדברים הוא קיים, ומקנה לפירות, אני מקנה את הדבר שבא לעולם עבור הפירות, שאומנם הפירות לא באו, אבל הקניין נתפס על דבר שכן קיים בעולם. על למה זה דומה? אומר רמב"ם, בוא ניתן דוגמה לסוחר בית. אדם שסוחר בית, אז הסוחר שמזכיר את הבית בעל הבית, מה הוא מתכוון לתת את הבית מתנה לנצח לאדם שנכנס פה עכשיו? מה פתאום? הוא רוצה אחרי שנה לקבל את הבית בחזרה. אבל מה הוא נתן לו? הוא הקנה לו את הבית לצורך ההנאה שתוכל ליהנות מהבית במשך שנה. אותו דבר גם פה. קח את העת, אני מקנה לך את העת. מה תעשה עם העץ? תוכל ליהנות מהעץ בתקופה שנסכם בינינו, שנה או יותר. מה זה נקרא ליהנות מהעץ?
מהפירות.
מהפירות שיצמחו עליו. אז פה אין שום בעיה, זה כמו שאתה נותן לו את הבית ואומר לו תהנה מהשכירות, מהמגורים, בזמן שאתה פה בבית. זה נקרא שאני כן מקנה לו דבר שבא לעולם. אז כאן ברור. נראה עוד הלכה שלישית. מה יש יוצא מן הכלל? יש מצב אחד יוצא מן הכלל, שבן אדם אם הוא נותן התחייבות על דבר שלא בא לעולם, לא גוף לפירותיו, אלא הוא נותן התחייבות על הפירות בלבד והם עתידים לבוא, אז למרות שקודם אמרנו שאם אדם מקנה לחבר שלו פירות עתידיים, אז בעצם אמרנו לא קרה כלום, הוא יכול להתחרט. יש מקרה אחד, מצב אחד, שאם אדם מקנה ומתחייב על הפירות הללו שעוד לא באו לעולם, אבל ברגע שהתחייבת זה מחייב אותך. דוגמה, נראית הלשון ברמב״ם. זה הוא מביא בפרק חבל שקראנו קודם מתוך הפרק הזה את ההתחלה, את הכלל הזה של אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. באותו פרק, בסיום הפרק, הוא כותב כך: דין ההקדש ודין העניים ודין הנדרים אינו כדין ההדיות. כל מה שאמרנו קודם, שאתה לא יכול להקנות לחבר שלך דבר שלא בא לעולם, זה חבר שלך. הדיוט, הכוונה היא אדם רגיל. אבל אם אתה רוצה להקנות את הפירות להקדש, לבית המקדש, אתה רוצה להתחייב לצדקה, לעניים. אדם בא ואומר, אני מתחייב שהפירות שיצמחו בעונה הבאה, אני מקדיש אותם לבית המקדש. הם עוד לא באו לעולם. אז אם היה אומר אותו משפט ממש על חבר שלו, אני נותן לך במתנה גבורה את הפירות הללו של העונה הבאה, אמרנו אין לזה שום משמעות. אבל אם אדם אמר את אותו משפט, אבל הוא לא אמר את המשפט הזה לחבר, הוא אמר את זה להקדש, הוא אמר את זה לבית המקדש, אז במקרה כזה, בוא נראה את הלשון ברמב״ם, הוא אמר ככה: שאילו אמר אדם, כל מה שתלד בהמתי יהיה הקדש, אדם מקדיש את כל מה שהבהמה שלו תמליט לבדק הבית, בדק הבית זאת אומרת לצרכים של בית המקדש, או יהיה אסור עליי, זאת אומרת יהיה אסור עליי להשתמש בזה, זה יהיה קודש, או אתננו לצדקה, או שהוא מתחייב שאני אתן לצדקה את הפירות או את מה שהבהמה שלו תמליט וכדומה, אף על פי שאינו מתקדש, עדיין הקדושה אין לה על מה לחול, מכיוון שבאמת זה לא בא לעולם, אז על מה הקדושה חלה? הרי אין כאן שום מציאות שהקדושה יכולה לחול עליו, אבל הרי זה חייב לקיים דברו. אמנם לא היה על מה לחול קדושת הגוף, לא היה על מה לחול, אבל הוא חייב לקיים את מה שהוא אמר. הוא לא יכול לראות להגיד, מצטער, אני אמרתי על דבר שהוא לא היה אז במציאות, הוא לא היה בעולם, אז אני לא חייב. אומרים לו, אתה חייב. למה? כי כשמדובר על צדקה, כשמדובר על נדר, כשמדובר על בית המקדש, כתוב ככל היוצא מפיו יעשה. התחייבת משהו לצדקה, אתה חייב לתת. גם לא מקרה גם מה שכתוב שהוא אמר, חשב בליבו, אז כתוב דובר אמת בלבבו ראוי לקיים. אז נאמר כרגע מה שכתוב במקרה הזה, שהוא אמר בפועל בפה את הפירות הללו שיהיו, אז ברגע שהוא אמר, אז הפירות ברגע שהם יצמחו, הוא יהיה חייב לתת אותם. לא בגלל שההקדש חל על משהו בזמן שהוא אמר, זה לא חל על כלום, כי לא היה לו על מה לחול, אבל ההתחייבות שלו נתפסה בדיבור שלו, וכלפי הקודש הוא חייב לקיים. התחייבות על הדבר, כמובן, אם לא יצמח כלום, אז הוא לא, אז אין לו על מה להתחייב, הוא התחייב על מה שיצמח. אם הבהמה שלו לא ילדה, ההתחייבות היא על הגוף שלו, הוא התחייב והוא חייב לקיים את דבר.
אילו
ההלכות זה בעצם רק תמצית וקומץ מתוך הלכות מחירה ברמב״ם שנוגעים להלכה למעשה. עכשיו אנחנו נראה, הרי פתחנו את השיעור שהיחס בין יהודי לקדוש ברוך הוא זה יחס של קנייה ומחירה. הקדוש ברוך הוא כביכול קונה אותנו, אנחנו מקנים לו משהו, אנחנו החפץ שהוא קונה, כמו שנאמר עם זו קנית, אני נבראתי לשמש את קוני. הקדוש ברוך הוא קונה אותנו, אנחנו רוצים להקנות לו משהו. אז במקרה הזה, בעבודה הרוחנית, אנחנו ננסה להבין את כל ההלכות הללו, איך זה ברוחניות. מה זה נקרא בכלל להקנות? מה זה נקרא להקנות את הפירות? מה זה נקרא להקנות את הגוף? מה זה נקרא להקנות את הגוף לפירות בלבד, כל הדוגמאות, ומה זה נקרא להקנות להקדש? כל זה קיים גם בעבודה הרוחנית של יהודי, וזה נוגע למעשה. למה זה כל כך נוגע? זה גם נוגע כדי שאדם לא ירמה את עצמו. כשאדם עושה החלטות טובות, הרבה פעמים אדם עושה החלטות טובות בעת התוועדות או בעת יום מולדת שהוא יש לו, בעת הזדמנות שהוא מתעורר, עושה החלטה טובה שיהיה כך וכך. אז צריך שאדם ידע ויכיר את עצמו מה העוצמה של ההתחייבות שלו, האם ההתחייבות שלו יש לה כיסוי, עד כמה יש לה כיסוי. כל זה צריך בעצם לדעת. אז קודם כל נגדיר מה זה נקרא ברוחניות. מה זה הגוף? דיברנו על עץ דקל ותמרים. מה זה העץ ומה זה הפירות? נזכר רק עוד הפעם בהלכה, אם אדם מקנה את העץ דקל אין שום בעיה, הוא קיים. אם הוא רוצה להקנות את הפירות הוא לא יכול, כי זה עדיין לא קיים. מה הוא כן יכול? להקנות את העץ הקיים למטרת הפירות בלבד. איפה כל זה נמצא ברוחניות? אז כמו שאמרנו, קודם כל נגדיר מה זה העץ ומה זה הפירות. העץ אצלנו, אצל היהודי, מה זה העץ? העץ זה הנפש שלנו, הגוף שלנו, הכוחות שלנו, השכל שלנו, הרגשות שלנו. זה העץ, זה הנתון הקיים. יש מסובב כאן יהודי, ממה הוא מורכב היהודי? יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו כוחות, יש לו יכולות, יש לו הבנות. זה הגוף, זה היהודי, זה הגוף שקיים פה עכשיו כרגע. מהם הפירות של הגוף הזה? הפירות הטובים של הגוף הזה, מה זה? הדברים שהוא מבצע, הדיבורים שהוא מדבר, המחשבות שהוא חושב, המעשים שהוא עושה, זה הפירות. אם הוא עושה דברים טובים, אז הפירות שצמחו על העץ הזה הם פירות מתוקים. אם הוא דיבר דברים טובים, אז פירות טובים, וההפך כמובן. עכשיו, ידוע בספר התניא, שהספר נקרא ספר של בינונים, בספר התניא מגדיר לנו אדמו"ר הזקן מה זה צדיק ומה זה בינוני. ההרחבה הגדולה בתניא זה מה זה בינוני, אבל הוא גם מדבר ונותן לנו את ההגדרה מה זה צדיק. על צדיק כתוב בתניא שאין לו בכלל יכולת, אין לו יכולת לחטוא. הצדיק, המחשבות שיעלו לו בראש, הדיבורים שהצדיק ידבר, המעשים שהצדיק יעשה, אלו הכל יהיו דברים של קודש. כל ההתעסקות שלו זה בעולם של קדושה. באופן ברור ובאופן בטוח מראש, מכיוון שהצדיק האמיתי אין לו יצר הרע. אין לו מלחמה כל רגע ורגע, האם לדבר כרגע דברי תורה או לדבר דברי הבל ושטות. האם לעשות כרגע מעשה חסד או חלילה להפך, או לחשוב מחשבה תורה או להפך. אין לו את המלחמה הזו. אצלו, אצל הצדיק, כל המעשים שלו והדיבורים שלו והמחשבות שלו הם מלכתחילה כבר בעולם של קדושה. לעומת זאת הבינוני, הבינוני יש בה הרבה דרגות. הדרגה המוכרת לנו, עוד מעט נדבר על שתי דרגות בבינוני, אבל הדרגה המוכרת לנו בבינוני זה שמצד המהות של הנפש שלו הוא יכול, הוא מסוגל לעשות את השטויות הכי גדולים בעולם. הוא מסוגל לדבר דברי הבל בכל רגע ורגע. רק מה? כיוון שהוא בינוני, יש לו קבלת עול מלכות שמיים, יש לו עירת שמיים, אז הוא עומד על המשמר כל הזמן, וכל דיבור שעומד לצאת מהפה, אז הוא אומר לעצמו, אני יוציא מהפה רק דברי קדושה. כל מעשה אצלו זה רק מעשה של קדושה. כל מחשבה זה, אבל זה במלחמה, בזיעה, בקושי, כי כל שנייה היצר הרע ינסה להפיל אותו. וכל פעולה שהוא יעשה זה פשוט יהיה במאמץ ובמלחמה להצליח להדוף את הפיתויים של היצר הרע ולהישאר בדרך נכונה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, קם יהודי ועושה החלטה טובה. אני מתחייב שמחר בצהריים אני אעשה מעשה פלוני טוב, אני אדבר דיבור פלוני טוב, אני אחשוב מחשבה פלוני טוב. מהיום הוא מתחייב. יש לה התחייבות שלו בכלל כיסוי? הוא יכול להיות בטוח מעכשיו שמחר כשהוא ירצה לעשות את המעשה והיצר הרע ינסה להפיל אותו וינסה להילחם איתו, ומה יהיה התוצאה? הרי כל רגע הוא נלחם וכל רגע הוא לא יודע מי יצליח לגבור על מי. כרגע הוא יודע, ברוך השם הצלחתי, מה יהיה בעוד דקה? מלחמה מחודשת, אני לא יודע מי יצליח. מה יהיה מחר? אני לא יודע. יכול אדם כזה להתחייב מראש מה יהיה התוצאה של המעשים שלו מחר? לכאורה לא. זה ההלכה שאומר הרמב״ם, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הרי המעשה של מחר עוד לא בא לעולם. אתה יודע מה קורה עם המעשים שלך עכשיו. מה שבא לעולם, אתה יודע מה אתה עושה, ואתה יודע לעצמך את האמת, מי הצליח, היצר הטוב או היצר הרע. אבל מה יהיה מחר? זה דבר שלא בא לעולם. מה יהיה מחר? הוא יצטרך מחר עוד הפעם להתמודד ולראות. אז אם אדם עושה החלטה טובה, אני מתחייב, מחליט, החלטה טובה, מחר יהיה כך וכך. הוא צריך מראש לדעת שלא מספיק שהחלטת. ההחלטה היא טובה מאוד, אבל אין שום ודאות שאכן כך יהיה. כי כשיגיע פרי לעולם, נראה מה יהיה המצב, אתה תצליח או לא תצליח, כי זה לא בא לעולם. זה ההלכה הראשונה. אדם אומר, אתה הקדוש ברוך הוא קוני, אתה רוצה לקנות, אתה רוצה שאני אקנה לך? צריך לדעת בדיני קניין, תכיר את עצמך. אתה לא יכול להתחייב על דבר שלא בא לעולם. אם היה מדובר בצדיק, מה הצדיק מקנה לקדוש ברוך הוא? לא רק את הפירות הוא מקנה לקדוש ברוך הוא, את הגוף כולו של הקדוש ברוך הוא. הנפש שלו, המחשבות שלו, אין מה לדבר. הכוחות שלו, השכל שלו, הרגש שלו, הגוף, הכל, כל הגוף, כל העץ של הקדוש ברוך הוא. אז הצדיק שיקנה את כל העץ לקדוש ברוך הוא, אז שכל העץ שייך לקדוש ברוך הוא, אז ודאי שמה שיצמח על עץ כזה זה רק דברים אלוקיים, כי הוא כבר הקדיש את הכל לקדוש ברוך הוא, הכל של הקדוש ברוך הוא. אבל כשמדובר בבינוני, כשמדובר באחד שהוא לא צדיק, הגוף שלו עדיין הוא לא זכה להקנות אותו לקדוש ברוך הוא, וייתכן שכל חייו הוא לא יצליח, כי בינוני יכול להיות כל חייו בינוני והוא לא יצליח להפוך את עצמו להיות צדיק כל חייו, אז את הגוף הוא לא יוכל להקנות לקדוש ברוך הוא. מה, הוא כן רוצה להקנות לקדוש ברוך הוא את הפירות, אז הוא צריך לדעת שפירות שלא באו לעולם אי אפשר להקנות. אבל מה, פה בא הרמב״ם ואומר, יש לנו מצבים שבהם אפשר בהחלט כן להקנות את הפירות לקדוש ברוך הוא. מהו המצב שאפשר כן להקנות את הפירות? אז בואו נזכר בהלכה. מה אמר הרמב״ם בהלכה? מהו המצב שאפשר בכל אופן להקנות לחבר שלך את הפירות של העונה הבאה? איך אתה יכול בכל אופן כן להקנות? הרי הם לא באו לעולם. מה הפתרון? שאתה נותן לו את העץ רק למטרת הפירות, כמו שהדוגמה שהבאנו, אתה מזכיר לו בית רק למטרת השימוש. מה זה בנפש? זאת אומרת שצריך להיות בנפש אצל האדם כזה מצב, אצל בינוני, שהוא לא נהיה צדיק, הוא לא מוכר את כל הגוף לקדוש ברוך הוא, לא הצליח, הלוואי הוא היה יכול, אבל הוא לא יכול, אבל הוא בכל אופן מעמיד את עצמו בכזה מצב שהוא כבר היום יודע שהפירות שיצמחו יהיו של הקדוש ברוך הוא. איזה מצב זה? יש בתניה ביטוי מעניין. תניה כתוב על בינוני, שאתמור הזה כן רוצה להגדיר מה זה בינוני. הוא אומר בינוני הוא אחד כזה שלא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. איך כתוב בתניה? אז יש איזו שאלה ששואלים, איך אפשר שאדם ידע מי עכשיו שהוא לא יעבור עבירה לעולם? ואותו דבר אפשר גם לשאול, ואם אדם אי פעם עבר עבירה, אז הוא כבר לא יוכל להיות בינוני, כי הרי כתוב על בינוני שאחד התנאים שלו שלא עבר עבירה מימיו. אז א', האם מישהו שעבר פעם עבירה כבר לא יכול להיות בינוני? וב', איך הוא יכול להתחייב שלא יעבור לעולם? אז התשובה היא כזו, מה שדורשים מהבינוני זה שכרגע במצב הנוכחי יעמיד את עצמו בכזו אהבה לקדוש ברוך הוא, בכזו משיכה לקדושה, שהוא אומר במצב הנוכחי שלי מופרך אצלי לגמרי עניין של חטא, מופרך אצלי לגמרי עניין של רע, ובמצב הנוכחי שלי כרגע אני בכזה מצב שלא עברתי מעולם ואני לא אעבור לעולם. זה המצב הנפשי שהוא נתון בו כרגע. כי בינוני מסוגל לעורר, לפחות בזמן התפילה, כך כתוב בתניה, לפחות בזמן התפילה הוא יכול להתעורר באיזשהו רגע של התקרבות לאלוקות, לקדושה, והרגש הזה מחזק אצלו את ההחלטה שהוא יעשה רק את רצון הבורא. אז במקרה כזה זה כמעט אפשר לומר, מה שיצמח מזה זה בטוח של הקדוש ברוך. איך אני יכול לדעת? אבל הוא כבר גם נתן את הגוף שלו לקדוש ברוך, לא לגמרי, הוא לא נהיה צדיק, אבל כרגע ההתעוררות שהוא עומד בה כרגע, ההתעוררות זה הגוף, אמרנו, ההתעוררות זה הרגשות שלו, ההתעוררות שעומד בה כרגע היא כזו התעוררות שמופרחת לו לגמרי עניין של חטא. זה כמו שאדם נמצא לפעמים באמצע התוועדות חסידית, באמצע ניגון חסידי, והוא מתעורר ברגש מאוד מאוד חזק של החלטה, והוא כרגע נמצא בכזה מצב שאם יעלה לו מחשבה, הוא מסוגל לא להתפלל או לא להניח תפילין או לא לקום למניין או לא לקרוא קריאת שמע בזמן או כל מיני, במצב הנוכחי כזה כרגע הוא נמצא בכזה מצב שהוא מופרך אצלו לעבור על רצון הבורא. הוא כרגע נמצא בכזה מצב נפשי, הוא לא נהיה צדיק, הוא נשאר בינוני, אבל הוא בינוני כזה שהוא כביכול לקנה את הגוף שלו לפירות. זה סוג עניין שההחלטה כזו יהיה לה כוח, יהיה לה תוקף, יהיה לה גם ביצוע. כי מי החליט את זה? איזה מצב החליט את זה? המצב הזה של הגוף. ולמרות שאולי זה התעוררות של רגע, ואולי בעוד 5 דקות ההתעוררות הזו תפוג לה ותלך לה, אז זה אומר גם בתניה תשובה, מכיוון שההתעוררות הזו שהוא התעורר ברגע הזה זה היה בדרך נס, או שזה בא בדרך מאוד מאוד ידועה שהוא הוביל את עצמו להתעוררות הזו. איך זה בא? הוא הוביל את עצמו, אז הוא יוכל להוביל את עצמו גם אחר להתעוררות הזו, גם אחרתיים. מכיוון שזה בידו להגיע להתעוררות הזו, אז יש לי ודאות שהוא באמת יגיע להתעוררות הזו, ויש לי ודאות, ויש לזה עוצמה, ולכן הקנייה הזו זה כמו שאדם מקנה את הגוף בשביל הפירות.
זה הקנית פוטנציאל.
זה לא רק פוטנציאל, זה יותר מזה. פוטנציאל זה אדם שמקנה רק את המחשבות והדיבורים והמעשים שיהיו, בלי שום התעוררות, אני מחליט מחר יהיה כך. לא שהוא כרגע נמצא באיזה התעוררות שהנפש שלו כרגע מחוברת לעניין, הוא רק מדבר על מעשה שיהיה, מי אומר אם תצליח להתגבר מחר. אבל אם הוא בהתעוררות הנפשית באהבה שהוא הצליח לעורר לבורא כרגע, כרגע בהתעוררות הזו הגוף שלו מחובר לקדושה, זה נקרא שהוא מקנה את הגוף לפירות. עכשיו יש פה עוד הברה מעניינת, וזה ההלכה האחרונה ברמה. אומר הרמב"ם כך, יש שתי סוגי החלטות טובות שאדם מחליט. כידוע הרי שיש תרי"ג מצוות, ותרי"ג מצוות צריך החלטה טובה לקיים אותה, או שבעצם אדם מחויב לקיים אותה. חויב לקיים אותה. יש דברים שהם לא בגדר תרי"ג מצוות, אלא הם בגדר בכל דרכיך דהיו וכל מעשיך היו לשם שמיים. יש דברים שהם בגדר, זה העסקים שלך, זה הביזנס הפרטי שלך, זה האוכל שלך, זה השינה שלך, דברים שזה לא דבר שהוא מצווה בתארתה, ואתה צריך גם את זה לעשות לשם שמיים. על זה אומרים ככה, כשמדובר על החלטות של דברי הרשות, כשמדובר על החלטות של שאני מחליט שאני את העסקים שלי אעשה עם כוונה לשם שמיים, שאני מחליט שאת האוכל שאני אוכל יהיה לשם שמיים, החלטה כזו זה רק אם אתה עומד בהתעוררות שהגוף שלך מתחבר לקדושה, יכול להיות תוקף להחלטה. כשמדובר אבל בהחלטה לקיים מצווה, מצווה שאתה גם ככה מחויב לקיים, הנפש האלוקית שלך גם ככה נמצאת בהתעוררות כל הזמן לקיים אותה, יש בעיה שהבהמה מפריעה, ואתה מחליט שמחר או בעוד שעה אני אקיים את המצווה הפלונית שאני בן כוחו מחויב לקיים, ואני עושה החלטה שאת המצווה הזו אני אקיים, להחלטה כזו יש תוקף, והחלטה כזו יש נתינת כוח מיוחדת שהקדוש ברוך הוא אומר שהנפש האלוקית שלו תקבל כוח מיוחד שהיא תצליח לעמוד במשימה. זאת אומרת ככה, נעשה סיכום. כאשר מדובר בהחלטות של דברי הרשות, ששם הוא בעצם צריך בחוכמה לגנוב מהבהמה את החלק שלה ולהפוך אותה לקדושה, לקחת מהבהמה ולגנוב ממנה את השינה שלה ואת האוכל שלה ואת התאוות שלה ואת הביזנס שלה ולקחת את זה לתחום של קדושה, פה אתה צריך שיהיה לך איזה אחיזה חזקה שההחלטה שלך תחזיק מעמד. מה האחיזה? אתה צריך לעמוד בהתעוררות, באהבה, ברגש. אבל כשמדובר בהחלטה שהיא לא מהסוג הזה שאתה צריך לגנוב משהו מהבהמה שלך, זה החלטה שאתה צריך ומחויב לעשות גם ככה, אתה צריך להניח תפילין, אתה צריך לקרוא קריאת שמע, אתה צריך להתפלל בציבור, זה החלטה שאתה גם ככה מחויב, הנפש האלוקית שלך עומדת בעוצמה ובהתחייבות לעשות אותה, אתה לא גונב מהבהמה, להפך, אתה צריך שהבהמה לא תפריע לך. פה אתה צריך כוחות יותר חזקים להצליח להתגבר ברגע הנכון מול הבהמה. על זה אומרים, זה כמו הקדש, זה דבר שהוא במקור החוק קדוש. רק תחליט, אפילו שאתה לא עומד בהתעוררות מיוחדת, אתה מחליט שמחר בבוקר אתה קם למניין ואתה מחליט את זה, יהיה לך כוח יותר חזק לעמוד בזה, מכיוון שפה אתה בעצם מחייב, כאן זה במובן של סובה וכוח שאתה נותן לנפש האלוקית שלך לעמוד במשימות. וזה אפילו אם האדם לא נמצא בהתעוררות מיוחדת, הוא גם יכול להגיע להחלטות הללו. וזה התרגום של אותם הלכות בענייני מחירה בביזנס, ובעצם לתרגם את זה בחיי הרוח ורוחניות בחיים שאדם צריך להקנות לקדוש ברוך הוא. אז פה אדם צריך פשוט, כמו שפתחנו, לא לרמות את עצמו, לדעת בדיוק את מעמדו, את מצבו, לדעת מה אתה מסוגל, מה אתה לא מסוגל, איזה התחייבות תיתן לך יותר כוח, איזה התחייבות דורשת ממך התעוררות מסוימת כדי שיהיה לך את הכוח לעשות את זה. וכשאנחנו נעשה את הכל באופן הזה, ולפחות נפעל בכיוון הזה לתת לקדוש ברוך הוא את חלקו, להקנות לו את שלו, אז יתקיים כמו שאמרנו בהתחלה, שבנבואה עתידה נאמר שביום ההוא יוסיף הקדוש ברוך הוא לקנות את שאר עמו, הקדוש ברוך הוא יקנה את כולנו מה זה הגאולה? הוא יקנה את כולם, הוא יקנה את, לא רק את המעשים שלנו, הוא יקנה את הגוף שלנו. ובעצם ברגע שכל הגוף שלנו יהיה קנוי לקדוש ברוך הוא, אז כל המהות שלנו תהיה רק מהות של קדושה, ואז לא יהיה שום בעיה, אנחנו נהיה כולנו בתחום הקודש ונתפלל ונזק ונבקש שהקדוש ברוך הוא כבר יקנה אותנו כמה שיותר מהר. אולי לסיום יש סיפור מעניין קטן על העניין הזה של קנייה של הקדוש ברוך הוא. יש בתפילה של יום כיפור, יש שם פיוט, גם בראש השנה אומרים את זה, גם ביום כיפור, שהפיוט שם אומר משפט, לקונה עבדיו ביום דין. כך כתוב. זה מסופר על הצדיק רבי לוי יצחק מברדיץ', שהוא היה, כידוע, היה לו, חוץ מצדקותו וגדולתו, היה לו גם כל נעים ביותר, והוא היה שליח ציבור בבית המדרש הגדול של ברדיצ'ה. והוא היה לפני העמוד התפלל, והגיע לפיוט הזה, הפיוט הזה הולך לפי סדר האלף-בית. כשהגיע למשפט לקונה עבדיו ביום דין, הוא השתתק. לא המשיך, היה ככה עם הטלית מעל הראש, ודממה בבית המדרש. ואף אחד לא דחק בו, וכולם המתינו בסבלנות, הבינו שמשהו כאן מתרחש. אחרי זמן מה, הוא זעק בקול גדול, לקונה עבדיו ביום דין, בקול רם, והמשיך את התפילה. היה לפל רב בפני כולם מה בעצם קרה פה. אבל אחרי החג, אז הוא סיפר ושיתף את החסידים, את התלמידים שלו, מה באמת היה. אמר להם כך, אני ראיתי בעולמות עליונים, שהשטן בא לפני בית דין של מעלה ביום דין, רוצה לקטרג על עם ישראל, והוא מביא איתו חבילות חבילות של אבונות שהוא אוסף מכל השנה ממה שיהודים נכשלו. הוא מביא את כולם הרמות הרמות כדי שיהיה חס ושלום פסיקה נגד עם ישראל. אומר רבי לוי יצחק, אני ראיתי שהוא שם, כל הוא עמד בצורה ציורית, ראיתי שהוא שם הרמות הרמות של אבונות, והוא רץ מהר להביא עוד. כשהוא רץ מהר להביא עוד, אני לקחתי לו את החבילות שהוא שם, העלמתי לו את זה, והוא הביא עוד ואני העלמתי לו, וככה העלמתי לו את הכל. ופתאום הוא בא השטן ורואה שהעלמתי לו את כל החבילות, כל האבונות. אז השטן אומר, מה זאת אומרת? אני אקרא לך דין תורה? אתה גנב, גנבת לי את החבילות שלי, תחזיר לי. הגנב שאין לו מה להחזיר, אז הוא לקח אותו לבית הדין, לראות מה יפסקו עליו. לקח את רבי לוי יצחק לבית הדין, יש לו טענה שרבי לוי יצחק גנב לו את כל העבירות של היהודים. אומרים בבית דין של מעלה, מה יש לך לומר בעניין הזה? אז הוא אומר, זה נכון, אבל אין לי מה לשלם. אין לי הבנות מה לשלם. כבר זיקיתי את כל האבונות, מצאתי לימוד זכות על כולן, אין לי מה לשלם. אז בית דין של מעלה פסקו שגנב, שגונב, ואין לו מה לשלם. אז מה דינו של הגנב הזה? שצריך מי למכור אותו כעבד, ובתמורת מה שיקבלו, אז מי מוכן לקנות את רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כעבד? להיות עבד לקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני אקנה אותו לאלה. אז רב לוי יצחק אמר, לקונה עבדיו ביום דין. הקדוש ברוך הוא קנה ביום דין, זה הקנייה האמיתית. הוא קונה את רב לוי יצחק מברדיצ'וב, ורב לוי יצחק מברדיצ'וב הוא לא רק הלך לבד, הוא יקנה לקדוש ברוך הוא את כל המעשים של כל הפירות. לעתיד לבוא בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקנה את כולנו, שזה יהיה במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.